תענית אסתר זה צום מיוחד, הוא שונה מכל הצומות. הרמב״ם מביא אותו באמת לא ביחד עם כל הצומות, אלא בהלכה אחרת. לא עם כל הצומות על בית המקדש, כי זה לא על בית המקדש. כל הצומות, הסיבה שצמים זה בגלל שעם ישראל חטא, וימי לבית המקדש נחרב, ואחרי שבית המקדש חרוב, אז ימי אנחנו צריכים להתענות על זה שהוא עוד לא נבנה. אז כל צום הוא כנגד הבחינה שבית המקדש עדיין שבור בתוך הלב שלנו. אז יש לנו על מה להתענות ועל מה לצום ואת מה לתקן. ככה משמע ברמב״ם. אבל אחר כך בהלכה ה' הרמב״ם, לא צילמתי אותו, אומר, נהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות ב-13 באדר. הוא מביא את כל ההלכות של זה. משמע שזה תענית מסוג אחר. סוג אחר לגמרי. גם בהלכה, מי שמכיר, הרבה יותר מקילים בתענית הזאת. מי שקצת חולה, לא קצת, אבל מי שחולה תירוץ בינוני ומעלה, אז מקילים לו, הוא יצטרך להשלים את זה אחר כך. אבל מקילים, הרבה יותר מקילים משאר הצומות. מאיפה הכולה הזאת מגיעה? אז צריך לראות מה המקור בכלל לתענית אסתר. מה אנחנו צמים? קרה משהו לא טוב? יש איזה משהו שאנחנו צריכים לחפר עליו? או שיש פה תענית מסוג אחר לגמרי. המשנה ברורה מביא והטור מביא את הראש בתחילת מסכת מגילה. הגמרא שם בתחילת מסכת מגילה דנה בשאלה באיזה ימים אפשר לקרוא מגילה. אומרת הגמרא, יום י' ג' זה יום שהוא קהילה לכל. מה הכוונה יום קהילה לכל? אז נחלקו בזה הראשונים. חלקם אמרו שיום קהילה לכל הכוונה הם נקלו לעמוד על נפשם, נלחמו. ביום הזה שהם נלחמו, ביום המלחמה, ודאי שאפשר לקרוא את המגילה. אבל רבנו תם, בלי להיכנס עכשיו ללמה, ומביא אותו משנה ברורה, מביא אותו הטור, הוא סובר אחרת. ולאור מה שהוא סובר בסוגיה היא, אז הוא מוצא את המקור לתענית אסתר. פירש רבנו תם, זמן קהילה לקולי, שהכל מתאספים לתענית אסתר, ובאים בני הכפרים לעיירות, לומר סליחות ותחנונים. למה? לפי שבו נקלו לעמוד על נפשם, והיו צריכים רחמים. אז רואים שבתענית אסתר, בזמן המגילה, באותו יום הם נקלו לעמוד על נפשם, וכנגד זה שבאותו יום נקלו לעמוד על נפשם, גם אנחנו היום נקלים לעמוד על נפשנו. רק שיש הבדל אחד. אז היה איום ממשי של המן. היום כבר אין. אז את הדבר הזה אנחנו נרצה קצת להסביר מה בדיוק קורה פה. עכשיו, הצום שכולם מכירים, שצמו על אסתר שנכנסה לבית המלך, אז זה 3 ימים בחודש ניסן בכלל. זה לא בחודש הזה. למה הם צמו? ביום י' ג' לפי כל הראשונים, אף אחד לא חולק, הם נלחמו במי שבא להרוג אותם. אז איזה צום היה שם? אומר הראש, וכן מצינו אותו רעיון במשה שעשה תענית כשנלחם בעמלק. נכתיב משה ואהרון וחור עלו ראש הגבעה. ודרשינן במסכת תענית, ככה רש"י על החומש גם מביא, מכאן לתענית ציבור שצריך 3. איזה תענית ציבור? סימן, שכשמשה רבינו עלה על ראש הגבעה, תכף נקרא את הפסוקים, ונלחם את המלחמה בעמלק, הם גזרו שבאותו זמן שהם נלחמים, עם ישראל צריך לצום. יש צום במקביל לקרב. מכאן נראה לרבנו תם סעד לתענית אסתר שאנו עושים כמו שעשו בימי מרדכי ואסתר, שנקלו יהודים לעמוד על נפשם, ולא מצינו לו סמך בשום מקום, אלא בכאן. ככה סובר הראש. זאת אומרת, אומר הראש, מה הסיבה שעושים תענית אסתר? זה לא בגלל שעם ישראל חטא, בכלל לא. הפוך, עם ישראל נקרא לעמוד על נפשו, הולך להילחם באמן. למה אני אומר באמן? כי הראש משווה את זה למשה רבנו, וזה שני אויבים שונים, נכון? שם זה אמן ושם זה עמלק. מה ההבדל? מה המחנה המשותף? המחנה המשותף זה שעם ישראל נלחם בזרע עמלק. איך נלחמים בזרע עמלק? במלחמה עצמה צריך לצום. זה, בלי זה אי אפשר לנצח. וכנראה משמע פה, שכשאנחנו הולכים להיכנס לפורים, כל שנה מחדש, אנחנו הולכים לנצח כל אחד לפום דרגה דילי את עמלק. הולכים לנצח אותם. כדי להצליח לנצח אותם, אנחנו צריכים צום מקדי. אצלם זה היה, לא ברור כל כך אם זה היה מקדים או תוך כדי. זה יותר נראה קצת בראש שזה תוך כדי הקרבות הם צמו, ככה היה גם אצל משה רבנו. ובמילא הדברים תמוהים, למה כדי לנצח את משה רבנו, את עמלק, משה רבנו צריך לגזור צום? אתם יודעים, כדי לנצח בקרב צריך להיות חזקים, צריך להיות דרוכים, צריך שכל האינסטינקטים יהיו מאוד מאוד חדים, כי אחרת שנייה אתה לא שם לב אז מחסלים אותך. ולכאורה לצום בקרב זה תרתי דסתרי. נכון, בהלכה, גם אם זה יום כיפור ויש קרב, אז אתה נלחם, ודאי שאתה צריך לאכול. מלחמה, זה דוחה לכאורה הכל. אז מה קרה פה? מה בדיוק העניין של זה? ננסה לראות, יש פה עוד כמה מאפיינים שמקבילים מה קורה כשמנסים ללכת ולהילחם בעמלק. איך אפשר לנצח את עמלק? כן.
זה המצוי פעם ששמים להם את עמלק, זה מה שאול.
זה מאוד מצוי כשעם ישראל נלחם בעמלק, בזמן שאול. נכון. אז צם. זה שלוש פעמים. אצל שאול, תכף נראה את הרמב"ן. אני לא זוכר אם צילמתי את זה או שזה אחרי זה. אצל שאול, משה רבנו שהוא נלחם בעמלק ובפורי. זה שלושת המקומות שאני מכיר. אולי יש עוד, אני לא זוכר. מה עוד צריך כשנלחמים בעמלק? המדרש רבה פה, באמצע, בצד שמאל, כותב, דאמר פיחס בשם רבי שמעון בר נחמן, מסורתי שאין עשיו נופל אלא ביד בניה של רחל עד הוא דכתיב וכולי וכולי. זאת אומרת, לא כל אחד יכול לנצח את עשיו, זאת אומרת את עמלק, לא כל אחד יכול לעשות את זה, רק בניה של רחל. למה? אם יש איזה מישהו שהוא חזק וטקטיקן גדול ומצביא גדול, למה הוא לא יכול לנצח את עמלק? רואים שלא. נצח את עמלק צריך לצום, נצח את עמלק צריך בניה של רחל. דבר שלישי שצריך, התורה כשהיא מתארת את הקרב, לא בספר דברים אלא בספר שמות, כשהיא מתארת את הקרב שבין עם ישראל לבין עמלק, אז כתוב פה ככה, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה ליהושע בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק מחר. מה מחר? היום. למה מחר? מה אתה מחכה למחר? ורואים שזה עקבי. יש מדרש על המגילה, שגם במגילה אסתר אומרת, יבואו המלך והמן מחר. למה מחר? למה לא היום? בשביל מה היא מושכת את הזמן? אז יש הרבה פורשים. המדרש שמה מביא, ידוע, כדי לנצח את המן, צריך לנצח אותו מחר, לא היום. אם תנצח אותו, איך שהוא מגיע, תתקוף אותו, אתה לא תנצח. אתה צריך לצום, אתה צריך בניה של רחל, ואתה צריך מחר. למה זה ככה? במלחמה היסודית של עם ישראל בעמלק, התורה מציירת פה ציור מלחמתי מאוד מאוד מיוחד. משה רבנו שולח את יהושע, הוא אומר, רוצה להילחם בעמלק, אתה תילחם, ואנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוקים בידי. בשביל מה הוא הולך לעמוד על הגבעה ולהסתכל תצפת מלמעלה? מה העניין? אז זה לא סתם שמשה רבינו ככה, הוא שלח את הסגן שלו, אז הוא היה לחוץ, אז הוא רוצה לראות בעיניים. זה לא העניין, רואים את זה מפורש בפסוקים. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה, אהרון ובחור עולים לראש הגבעה, והיה כאשר ירים משה ידו, גבר ישראל, כאשר הניח גבר, ידו גבר עמלק. אז כתוב, וכי ידיו של משה עושות מלחמה. אבל בסופו של דבר, זה הפשט פה. כשהוא מרים את הידיים, אז עם ישראל מנצח. וכשהוא מוריד את הידיים, עם ישראל לא מנצח. אז מה פשט פה? כדי לנצח בקרב את עמלק, צריך את משה רבנו? בשביל מה צריך את משה רבנו? משה רבנו יכול רק להפריע, הוא עומד מאחורה, כל שניה תסתכל עליו, אז אתה לא מבוקס בקרב. למה צריך את משה רבנו שירים את הידיים? אומר פה הרמב"ן שמצולם לכם, וטעם שציווה משה את יהושע להילחם בעמלק, בעבור שהתפלל בנשיאת כפיים על ראש הגבעה. ועלה שם, טוב, שיתפלל, להתפלל תמיד זה חשוב, ותמיד זה, תמיד צריך להתפלל, לא צריך לעלות לראש הגבעה. ועלה שם כדי שיראה את ישראל הנלחמים, וישים עינו עליהם. מה הוא צריך לשים, סליחה, ישים עינו עליהם לטובה. ברור שזה לטובה. עם ישראל יוצא למלחמה בעמלק, הולכים במסירות נפש, אחרי שהם יוצאים ממצרים. מה יש לשים את העין לטובה? משמע, עם ישראל הולך להילחם בעמלק, הוא לא מסוגל לנצח את עמלק. משה רבינו צריך להסתכל עליהם בעין טובה, ולראות קומה נסתרת יותר שקיימת בעם ישראל, שעם ישראל עצמו לא רואה אותה. עם ישראל בא להילחם בעמלק במדרגת חיים מסוימת, שהיא לא יכולה להכריע את עמלק. לא יכולה. אבל כשמשה רבינו יעמוד על ראש הגבעה ויסתכל עליהם לטובה, הוא יראה בהם מדרגה יותר גדולה ממה שיש בהם כרגע, וגם הם יראו אותו פורס כפיו השמיימה, ומרבה בתפילה, ויבטחו בו, ומה זה יגרום, ויוסיפו אומץ וגבורה, ורק אז הם יצליחו לנצח. זאת אומרת, יש פה קרב שהוא פיזי רוחני. כמובן, הקרב, יש פה פרק דרבי אליעזר שרוצה להגיד שזה לגמרי רוחני, אבל הפשט הפשוט נלחמו, נלחמו, קחו חרב ונלחמו. אבל כדי להצליח לנצח את המלאיקים, זה דבר שעם ישראל לא יכול מצד עצמו, אלא הוא צריך שמשה רבינו יסתכל עליהם ויראה בהם את הטוב הגנוז, ואז כשהם יסתכלו חזרה על משה רבינו והם יראו שהוא סומך עליהם ובטוח בהם, זה יוסיף בהם אומץ וגבורה, ורק אז אפשר לנצח. זה תמוה מאוד. קרב מנצחים עם נשק. לא מנצחים עם עין טובה קרב. לכאורה, ככל שתהיה יותר חדור במטרה, ככל שתהיה יותר חד משמעי, ופחות מתעסק בדברים מסביב, אז אתה תנצח את הקרב. פה רואים קרב מסוג אחר. מסוג שונה. למה זה ככה? אז כדי להבין למה זה ככה, אנחנו צריכים קצת להרחיב. מי זה המלאק? מי זה המלאק שהיה אז? ומי זה המלאק, הכוח המלאיקי, או המלאק הרוחני, כמו שהרב קורא לו, בכל הדורות? ננסה לראות מי הוא, קצת להתחיל לגרד את הסוגיה, וממילא ננסה לראות איך בכל זאת אפשר לנצח אותו. וממילא כנראה שהצום היום זה הכנה לקראת הקרב הגדול שהולך להיות בפורים. שבפורים אנחנו צריכים לנצח כל שנה מחדש את המלאק. אז בואו ננסה לראות את הדברים. דבר ראשון, יש רש"י על, בספר דברים, על הפרשה שבעזרת השם נקרא בשבת. אשר קרחה בדרך. מה הכוונה שהמלאק קרחה את עם ישראל בדרך? מה הכוונה? הוא אומר רש"י שלוש פירושים. קרחה זה מלשון מקרה. מה הכוונה מקרה? זה דורש הסבר. דבר אחר, לשון קרי וטומאה, שהיה מטמאם במשקב זכור. דווקא בזה, מעניין. אז זה קומה שנייה שהמלאק תוקף את ישראל. מה הוא עשה לנו? הוא הכניס לנו את המקרה. שצריך לסבר. דבר שני שהוא הכניס לנו, הכניס לנו את הטומאה. דבר שלישי שהוא הכניס לנו, דבר אחר, קור וחום. צננך ואפשירך מרתיחתך. שהיו כל האומות יראים להילחם וכו' וכו', הם מכירים את זה. למשל, האמבטיה רותחת, אז המלאק אחרי שהוא נכנס, אז האמבטיה נהיית קרה. ממילא כל מי שרוצה לבוא אחר כך יכול להיכנס בלי לפחד. המשל מובן, הנמשל פחות. מה הכוונה שכשאנחנו פוגשים את המלאק, הוא מקרר אותנו? זאת אומרת, המשל במים הוא מובן, המים, הטמפרטורה ירדה. מה בנמשל? מי המים בנמשל? לכאורה עם ישראל. האמבטיה שלנו הייתה חמה. וכשפגשנו את המלאק, הוא קירר לנו את האמבטיה. מה פשט? מה פשט שהוא הפך אותנו לקרים? קרים. אז רואים שרש"י אומר, המלאק מאופיין, כשהוא תוקף את ישראל, הוא תוקף בשלוש נקודות. מקרה, טומאה וקור. למה דווקא שמה? יש גמרא בחולין, זה המקור השני פה. הגמרא אומרת, בערך סוף השורה שמצולמת, אמר לפפונאי לרב מתנה, מצא כן בראשו של אדם, זה גמרא מפורסמת לקראת פורים, מצא כן בראשו של אדם. אנחנו יודעים ששילוח הכן צריך לעשות את זה או על כן שנמצא בדרך, או על כן שנמצא בקרקע, באדמה. מה קורה אם מצאת כן שנמצא על ראש של מישהו? איך מגדירים את הראש של הבן אדם? האם זה קרקע או שלא? אמר לי, ואדמה על ראשו. זאת אומרת, הראש של הבן אדם זה מקום שנחשב מבחינת שילוח הקם למקום מצוין שאפשר לשלח את הקם. זה נחשב על הקרקע. הראש של הבן אדם זה אדמה. טוב, גמרא מוזרה. וישר שואלת הגמרא, טוב, משה מהתורה מניין? למה זה קשור פה? איפה כתוב משה בתורה? למה הוא צריך להיות כתוב? הוא כתוב הרבה. אז כנראה משה מן התורה, זה לא איפה הוא כתוב בתורה. הוא כתוב, אני לא ספרתי, אבל נראה לי, כמעט הכי הרבה פעמים, הוא כתוב. כל התקשור, ארבע חומשים, זה מולו. אז מה הכוונה משה מהתורה מניין? אבל הגמרא שואלת בכל זאת, ועונה הגמרא, ושגם הוא בשר. זה כתוב לגבי פרשת נוח, שם כתוב על משה רבנו. שואלת הגמרא ישר אחרי זה, אמן מהתורה מניין? למה הוא צריך להיות כתוב בתורה? הגמרא זה מפריע. עונה הגמרא, אמין העץ, איפה זה כתוב? בחטא האדם הראשון. אחרי שהאדם הראשון חוטא, הקדוש ברוך הוא קורא לו, ושואל אותו, אמין העץ שאמרת לך לא לאכול, אכלת? אז רואים שאחרי חטא האדם הראשון, שמה אמן רמוז. ואז הגמרא שואלת, אסתר מהתורה מניין, ומרדכי מהתורה מניין, וכו' וכו'. לא ניכנס פה להכל, רק סביב אמן. מה הפשט של הגמרא הזאת? רואים לכאורה בפשט הגמרא, שהגמרא בעצם באה ואומרת, ככה המהר"ל מסביר את הדברים בהקדמה לאור חדש, הגמרא פה בעצם באה ואומרת, מי זה האדם? שאלה מאוד קשה, נתעסק בעוד מעט. מי זה האדם? ממה האדם מורכב? הרי לאדם יש גוף. גוף זה חומריות, כמו בעלי חיים. אוכלים, מתרבים, ישנים. יש באדם גם צד עליון, שכל שלו. אבל שורה תחתונה, איפה האדם נמצא? הרי הוא חצוי. עוד מעט נדבר על זה. לפחות ככה זה נראה. כלפי חוץ, חס ושלום שהוא חצוי. נפש האדם יחת. אבל זה נראה שהוא חצוי. וממילא שואלת הגמרא, שורה תחתונה, האדם הוא מלמעלה או שהוא מלמעלה? נפקא מינה, מצוות שילוח הקן. אם אתה מלמעלה, אז כשהקן נמצא עליך, אתה לא על האדמה. אתה לא חלק מהחומר פה. אם אתה שייך לאדמה, בסדר, יש לך שכל, אבל זה בטל ברוב. יש בך את הצד העליון שלך, אבל זה בטל ברוב. עונה הגמרא, האדם הוא יצור מהאדמה. ככה אדם. מסביר המהר"ל, אם זה ככה, אז איך היה יצור כזה שקוראים לו משה רבנו? הרי משה רבנו הוא אדם, אבל הוא אדם שהוא 40 יום ו-40 לילה. לא אכל ולא שתה. זה לא בן אדם, זה משהו אחר. כמו שאומר הכוזרי. אז אדם כזה הוא באמת טיפוס מיוחד. איך נוצר טיפוס כזה? בהיסטוריה. הרי האנשים בהיסטוריה, עד שהעולם יתוקן, האנשים בהיסטוריה הם כאלה שהם אדמה. והם לא יכולים להיות אלוקים. אז איך יש טיפוס אחד כזה, קוראים אותו משה רבנו? אומרת הגמרא, אתם צודקים, משה רבנו רמוז ביצירת העולם. כשהעולם נוצר, ויש פס ייצור של אנשים, כל האנשים הם במדרגת האדמה. לא מצליחים לצאת לגמרי ממנה. לפחות ככה נגיד. אבל יש אחד שהוא לגמרי לא אדמה, לגמרי אלוקי. איך הוא נוצר? הוא נוצר כי הוא רמוז בשלבים של יצירת העולם. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, כבר אז הוא לקח בחשבון שיהיה אחד שקוראים לו משה רבנו, הוא צריך להיות מיוחד. בסדר. אומר המהר"ל, אותו דבר זה המן. גם המן, כלומר, המלאק, זה טיפוס מיוחד, זה לא טיפוס רגיל. הכוח שלו זה לא כוח של בן אדם רגיל. יש בעולם גם רשע. יש רשעים, הרבה רשעים. אבל המן זה משהו מיוחד. המן זה אחד שהרשע שלו התחיל מהחטא הראשון בהיסטוריה. איך שיש חטא, הוא מופיע. כי מה הפסוק שרואים שהמן רמוז בבריאת העולם? אחרי שהאדם הראשון חוטא, הקדוש ברוך הוא קורא לו, שם המן נמצא. אז זה מלמד אותנו משהו. מה זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו שהמן הוא בעצם יושב על חטא האדם הראשון ומנסה להרחיב אותו. חטא האדם הראשון, האדם הראשון הרס את העולם, שבר את העולם. תכף נרחיב בזה קצת, מה הוא עושה? והמן יושב על הנקודה הזאת של חטא האדם הראשון ומנסה להרחיב אותה או להשלים אותה. מה הכוונה? האדם הראשון, לפני החטא, אתם יודעים, לא היה מוות בעולם, לא היה חטא בעולם, האדם לא היה צריך לעבוד, הוא ישב בגן עדן ונהנה מזיו השכינה. הרמח"ל כותב שהמדרגה של הגוף של האדם הראשון הייתה כמו המדרגה של הנשמה שלנו. זה מדרגות עליונות עליונות. מה מיוחד במדרגות האלה? מיוחד במדרגות האלה שאין הפרש אצל האדם הראשון בין הפנים שלו לבין החוץ שלו. מה שהוא בפנים בדיוק משוקף בחוץ. יש לו נשמה כל כך עליונה ותביעות כל כך עליונות. זיער העילה של אדם הראשון זה משהו עליון, 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 עליון. ומה שהוא רוצה להיות, זה גם מה שהוא מצליח להיות. ומה הוא עושה? לעובדה ולשומרה. לא יודע בדיוק מה הוא עושה שם. זה היה שונה ממה שאנחנו מכירים היום. היום אנחנו עובדים ומנסים להתקדם, ומנסים לצמוח, מנסים לגדול. הוא לא צריך לגדול, כי כל מה שהוא רוצה זה הוא. זה האדם הראשון. לא היה שום הפרש. וממילא, זה האדם הראשון. כשאדם הראשון חוטא, ותש את עלי כפיך, נתמחה קומתו של האדם הראשון. וממילא כל ההיסטוריה שאנחנו מכירים, שיש מוות בעולם, שיש יצר הרע בעולם, שיש סיבוכים, אגו, תאוות, קנאה, תחרות, כל הסיבוכים, מלחמות, מוות, חולי, כל הסיבוכים שיש בעולם, זה בגלל השנייה הזאת, שאחרי כמה דקות שהאדם הראשון היה בגן עדן, הוא חטא, ממילא נפל ופיל איתו את כל העולם. ואנחנו רואים לא מזרח תיכון חדש, עולם חדש. שהנקודה של השוני זה שמאותו יום שהאדם הראשון חטא, יש פער עצום בין מי אני באמת, מי אני בפנים, לבין מי אני, איך אני מצליח לבטא את עצמי כלפי חוץ. פער עצום. וממילא, מכיוון שיש פער כזה, וזה מלחמה וזה רצו ושוב, ממילא האדם חוטא, וממילא בגלל שהוא חוטא, אז יש מוות בעולם. וממילא האדם צריך ללכת לעבוד, בזה תפך תאכל לחם, וכל ההיסטוריה משתנה. משתנה מהקצה לקצה. יש לאדם את הטבע הראשון שלו, שהוא נסתר. מי אני באמת? אני לא יודע. ויש לי את הטבע השני. הטבע השני שלי הוא מסובך מאוד. מסובך מאוד מאוד מאוד. ממילא נקרא פה באורות ישראל, הרב כותב פה, מתאר פה, זה פסקה שרק קצת לבלבל, הוא לא מתאר את חטא האדם הראשון, הוא מתאר אותנו. ובסוף הפסקה הוא קצת משייך את זה, ברבדים יותר עמוקים למלחמה של עם ישראל בעמלק, וממילא ננסה לחזור להסביר מי זה עמלק, וכמה אנחנו בבעיה ללכת ולנצח אותו. הוא אומר פה הרב, שתי נטיות מתרוצצות, איננו פוגשים בנפש האדם, אחרי חטא האדם הראשון. לשתי מגמות מחולפות. נטייה זה אומר חיפוש פנימי. נכון, אם חסר לך אוויר בגלגל, אז האוטו שלך נוסע ימינה. ככה, אתה יכול להילחם, אבל הוא נוסע ימינה. אז יש שתי נטיות שמתרוצצות, רוצות לצאת לפועל, רוצות להתגלות. אנחנו פוגשים בנפש של האדם לשתי מגמות מחולפות. יש פה נטייה, לאן? לשתי מגמות הפוכות. נטייה למלא את כל שאיפת הרע. מפחיד מה שכתוב פה. יש בנפש האדם של כל אחד נטייה למלא את כל שאיפת הרע. את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר, בין מצד הרוח, שהן עוד מתרחבות ומסתבכות באוזן את האדם. כקינה וסינה וכיוצא בהן. טוב, זה כל העולם מכיר. הוא לא מכיר כמה זה עוצמתי. יש באדם נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות. אף אחד לא מזהה את עצמו ככזה. אני מקווה. למה? כי כל אחד רוצה להיות טוב, הוא לא רוצה להיות רע. אבל יש בכל אחד משהו, או לפחות נטייה, שהשאלה מה הוא עושה איתה, למגמות האלה. הנטייה שלך, אתה רואה אותה בקטן, מכל מיני סיבות זה חלק מהחוכמה של הנטייה הזאת, היא לא תראה לך את הכל, כי אז אתה תבטל אותה במקום. היא מראה לך כל פעם, טפח כזה וטפח אחר. אבל מצד האמת, מה דוחף את כל הרוע שקיים באדם? זה הנטייה המבהילה הזאת. זה מצד אחד. אומר הרב, לעומתה, כנגדה, לא נוכל להתעלם. זה ביטוי קצת מעניין. לא נוכל להתעלם, הכוונה, זה ברור שאת רוב ההיסטוריה, מה ממלא, אחרי חטא האדם הראשון, הנטייה של הרע. זה תופס את העיקר. אבל לא נוכל להתעלם, זה לא כזה חזק, זה לא תופס כותרות, לא חייבים לשים לב לזה, אבל אי אפשר להתעלם, מי שחוקר, הוא לא יכול להתעלם מלראות את שאיפת הטוב. יש באדם גם שאיפה לטוב. לא שאיפה נקודתית לעשות חסד פה, זה שאיפת חיים. מי אני? אני רוצה לעשות טוב. המתגלה, תראו איך הרב פה בזכוכית מגדלת מוצא את הנטייה הזאת. המתגלה לפעמים, זה לא כל הזמן, ברוחו של האדם, שכל העולם כולו כדאי אולי, להשכילו, להיטיבו, למלות אותו חסד, אהבה ואורה. כתוב פה, לא דווקא אצל יהודי, אצל כל אדם בעולם, יש את שתי הנטיות האלה. לא את אחת מהן, את שניהן. ובעצם אם זה ככה, אז האדם בתסביך פנימי עמוק. כי כל פעם שהוא הולך ימינה עם הנטייה הטובה, אז הנטייה של השמאלה, של הרע, הוא צועקת, מה אתה עושה? מה פתאום? מתוסכל. מה אתה משחק אותה כזה צדיק? אתה לא תרוויח מזה, אתה לא זה. ואותו דבר הפוך, אם באדם חוטא, אז הנטייה של הטוב נחנקת. הוא לא יכול לסבול את זה. יש לו מצפון, והוא לא יכול לסבול את עצמו אחרי שבן אדם חוטא. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהנטייה של הטוב. אומר הרב, אבל כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה. כל נטייה רוצה להיות בלעדית. למה? כי כשיש את שניהם והן סותרות, כל נטייה מפריעה לנטייה הפוכה. אי אפשר לחיות ככה, אתה לא יכול להרגיש שלם. אתה לא יכול להרגיש אתה, אתה כל פעם הולך ימינה, מרגיש ככה, הולך שמאלה, מרגיש ככה. והניגוד הזה מרעיש את הלב וממלא את החיים חלחלות. זה מזעזע את הנפש של הבן אדם. זה גומר את הבן אדם. כי אתה, אז מי אני? אני הולך לפה, אני מרגיש זה לא אני. אני הולך לשם גם לא אני. האדם רוצה להרגיש שהוא ממצא את הכוחות שיש בו. והאדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית. זה דבר שמלווה את ההיסטוריה. כל הזמן, כל בוקר, כל בן אדם, הוא לא שם לב, אבל הוא מחפש את זה. איך אני אצליח להגיע לאיזון בתסביך שאני חי בו? ובלבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. זאת מצוקה שיש כאלה שמדחיקים אותה, יש כאלה שמודעים יותר, מודעים פחות, יש כאלה שנגמרים ממנה, אבל זה קיים אצל כולם. והשלום מתכונן על ידי כבישת אחד הצדדים. איך עושים שלום? כובשים את אחד הצדדים בדרך כניעה לצד השני. איך עושים שלום? בוא נחסל את האויב. מי האויב? תחליט. יש אחד שיגיד שהאויב זה דווקא הטוב, חסל את האויב. ויש אחד שיחליט שדווקא הרע זה האויב, אז הוא חסל את האויב, גומר אותו. איך גומרים את הרע? בן אדם שהתנזר לדוגמה מהחיים, אז ממילא הרע, נגיד שזה ככה, הרע פחות יהיה דומיננטי בחיים שלו, ממילא אם הוא יהיה באיזה מקום מבודד שהעולם הנורמלי לא נמצא בו, אז הצדדים הנורמליים לא יציקו לו, הוא יצליח לברוח. ואותו דבר בן אדם שיקח את הנטייה שלו לטוב ויקליש אותה, איך הוא יקליש אותה? על ידי זה שהוא יהיה בן אדם פראי כמה שיותר, פרוץ כמה שיותר, יצרי כמה שיותר, ממילא נטיית הטוב לא תמצא מקום לצוף בחיים שלו. מאדם שהוא יצרי ומחפש את עצמו בצורה כל כך חזקה, אז הדברים העדינים האלה שקוראים להם טוב, יושר, זה לא תופס אצלו מסך, זה לא מדבר אליו. וממילא בן אדם ככה או ככה, הוא יכול להגיע לאיזון. מה זה האיזון? האיזון זה לחסל את אחד הצדדים. לחסל את אחד הצדדים. אומר הרב, יש מטרה יותר עליונה, שזה כבר לא כולם שייכים לזה, זה עם ישראל שייך לזה. ומשהו למעלה מזה, בדרך קריטת ברית והתאחדות גמורה, עכשיו תראו טוב, באופן שהצד המנגד מתהפך כולו עם כל כוחותיו לצד שכנגדו לך. שלום אמיתי בין הטוב לרע, זה לא שהם חסלים את אחד הצדדים ואז אתה אומר, איזה יופי, אני רגוע. בטח שאתה רגוע, חיסלת 50% מהאישיות שלך, אז אתה רגוע. מה רגוע? השלום האמיתי זה להפוך את הסתירה לאחדות. להפוך את הרע לטוב. איך אפשר לעשות דבר כזה? איך אפשר להפוך את הרע לטוב? הוא אומר פה הרב, על כן ישנם דרכים בשאיפה להשוואה של התשוקות, שיסודי חיי האדם הפרטי והחברתי, זה גם תרבויות בנויות ככה, נבנים עליהם. והם הם הלוקחים את המקום היותר גדול בכל ערכי החיים וסעיפי. יש בתרבויות שתי שיטות, אומות העולם ועם ישראל. הדרך האחת הוא דרך הירידה, כלומר, להדריך את האדם בחינוך כזה, עד אשר סוף כל סוף ישתקע, ישתקע הכוונה, ייקבר, יהיה לא רלוונטי. כל אלוקים אשר בלבבו, ויהיה כולו יכול להיות מסור לשאיפות המוטבעות בעומק חומרו. ויצר הרע של כעס ותאווה ושנאה וזדון שבנפשו. וזאת היא מחשבת הרשעה. מי זאת הרשעה? לא כתוב פה בפסקה. המקפלת את החלק היותר חזק שבקיבוצים האנושיים. הרשעה הזאת נמצאת, לא רוצה עכשיו להיכנס פה לפרטים של זה, אצל אומות העולם בסופו של דבר, בנטייה הלאומית לפחות, מה שמניע אותם בסופו של דבר, זה האינטרסים החומריים שלהם. והנטייה שלהם לאלוקים תיעלם. תיעלם או תתעוות. פחות מעניין אותנו, בוא נראה את הדרך השנייה. הדרך השנייה היא דרך העלייה. לבקש לחנך את האדם עד שיבוא למרום המטרה, שרק כל אלוקים ישמע בלבבו. אתה פותח את העיניים בבוקר, ואתה מרגיש, מה בא לך? אלוקים. אבל לא שאתה חופש אותו, אלא אתה בן אדם, חי, תוסס, רוצה, מדמיין, יש לך כישרונות, אתה רוצה דברים, אתה רוצה לשתות, לאכול, כמו כולם, אבל אתה רואה איך אלוקים מתגלה בתוך כל הנטיות האלה. אלוקים יושב לך בתוך הלב, זה לא שאתה רואה רק אותו, לא רואה כלום. כי אז עוד פעם לא ניצחת. זה השיטה הקודמת. השיטה הקודמת זה למחוק את החומר. לא מחפשים את זה. אנחנו מחפשים להיות בפנים, וגם אויביו ישלים עמו, גם כל הצדדים המסובכים שעד עכשיו היו, אני רוצה עכשיו להיות במקום כזה, שאני שייך לחיים, אבל אני שייך לאלוקים כזה, שהפך לי את היחס המעוות לצדדים החומריים שקיימים בי. הרב קורא לזה פה, יש דרך שמבקשת לחנך את האדם לשם. יש דרך שמחנכת לשם. ורק הטוב, האור, החסד והאהבה יהיה חלקו. זהו הדרך ההולך ונכבש לאיתו בצעדים מדודים באופן חשאי למאוד. מי שמחפש לראות מי הצליח כבר וכמה דקות זה לוקח, זה לוקח המון זמן, אף אחד לא שם לב לזה, אבל עם ישראל שהוא בהיסטוריה, את זה הוא מחפש. בוא נגיד זה במילים אחרות שאיתם התחלנו. עם ישראל רוצה לתקן את חטא האדם הראשון. חטא האדם הראשון יצר מצב של פנים וחוץ. הוא יצר מצב שהפנים שלי לא קשור לחוץ שלי. הוא סותר את החוץ שלי. החוץ שלי רוצה חומר, והפנים שלי רוצה את אלוקים. ויש פה סתירה. התפקיד שלנו, הקדוש ברוך הוא יצר אותנו עם משימה. יש לנו כישרון, יכולת ושאיפה לקחת את המשימה הזאת ולהשלים אותה. מה המשימה? המשימה זה לתקן את העולם. מה הכוונה לתקן? לא לברוח מהעולם, אלא להיות קשור לאלוקים בעומקים כאלה, במדרגת חיים כזאת, שממילא העולם יהיה שלם. והחומר הוא לא יהיה רע. והרע יהפך לטוב. זה תפקידנו. זה מטרתנו. בשביל זה אנחנו מקיימים מצוות, בשביל זה אנחנו לומדים תורה, בשביל זה אנחנו מתפללים. במשך אלפי שנים, זאת המטרה שלנו. כל אחד ביום יום שלו לא רואה את זה, אבל גדולי ישראל וגדולי הדורות ודאי שיתעסקו בזה. כל ההלכות וכל התורה וכל הפסקים חייבים לקחת בחשבון את זה שעם ישראל יש לו תפקיד. חוץ מלשמור על השבת שלך ועל האיסור ויתר שלך, אתה חייב לזכור שאתה בשם כל ישראל עושה פה דברים. אתה אומר ברוך שאמר, זה בשם כל ישראל, זה לא שלך. יש לך פה תפקיד. אבל יש בעולם עוד עם שמנסה לעשות בדיוק את ההפך. באומות הוגלמה בישראל השאיפה אל השלום העליון האמיתי, שהוא בטוח בניצחון, אף על פי שדרכו רחוקה והיא עומדת בקשר מלחמה, נגד, לא בטוח מה כתוב, אז שנייה אחת נראה במקור, נגד השאיפה ההפוכה, אשר סופה ליפול, ולהוכיח את אפסותה לאין כל. זאת אומרת, כמו שיש לעם ישראל שאיפה, נולדה בנו מדרגת חיים לשאוף ללכת ולתקן את העולם, יש שאיפה כזאת, שהולכת להתבטל, במילים אחרות קוראים לזה המלאק, שהשאיפה שלה, כישרונות שלה, זה אם עם ישראל בא לעולם כשזה 50-50, אז אנחנו מנסים לקחת את ה-50% של הטוב ולהשליט אותו על ה-50% של הגוף. אצל המלאק זה בדיוק הפוך. יש להם כישרון אלוקי, נרחיב בזה טיפה, לבוא לחיים ולייצר אידיאליזציה של חיים שמוחקת את הטוב שמוטבע בנפש האדם. עכשיו, הרב פה בפסקה, חוץ מבשורות האחרונות, דיבר על שיטות חינוכיות. אתה לך תחיה ב, לא יודע איפה, בפינלנד, מה תספוג שם? כאן, כשאנחנו מדברים על המלאק, אנחנו לא מדברים על עם ככל העמים, שמנסה להוביל קווים מסוימים בהיסטוריה, זה לא זה. המלאק הוא נוצר, איך שחטא האדם הראשון נוצר, המלאק ירד לעולם. מה הכוונה? יש פה עם שיש לו כוח גרעיני. כמו שיש קור גרעיני, יש פה כוח גרעיני. יש פה עם שהכישרון שלו זה להצליח למחוק את הצדדים האלוקיים מהעולם. הוא לא מוחק את זה כלפי פנים. את הילדים שלו, את הנכדים שלו, זה ברור. הוא לוקח על עצמו כמשימה למחוק את אלוקיים מהתרבות. למחוק את אלוקיים מהעולם. הוא יודע לנגן על החליל התרבותי שקיים בעולם בצורה כזאת שאף אחד לא ישים לב. ואף אחד לא יראה, אבל הוא תולש מהם, מוציא מהם את הנטייה האלוקית שקיימת בכל נפש. אתם זוכרים, התחלנו את הפסקה, יש, אי אפשר להתעלם, יש גם טוב בתוך האדם. אבל יש עם כזה שתפקידו ועניינו זה להגיד, אין דבר כזה. לא היה ולא יהיה ואין יכולת לאדם לחיות את אלוקי. עכשיו, הוא לא מעביר הרצאות, אלא הוא מתוחכם מאוד והוא עמוק מאוד, וכשאתה פוגש אותו, בלי שאתה שם לב, הוא מחדיר לך ערס שמחליש אותך. לדוגמה, ראינו פה ברשי, רשי מביא מה המלאק עשה לנו. אני מאמין שכשעם ישראל פגש את המלאק, לא נוצר שם מסע ומתן, ומסעו שם איזה שיח רב חברתי, להתחיל לדבר עם המלאק. רואים שלא, הם מתכוננו מראש, באו למלחמה. אבל כשעם ישראל פוגש את המלאק, רשי אומר, מה קרה לנו? שלוש דברים. קרחה בדרך. המלאק השפיע עלינו. איך? אני לא יודע איך. זה כישרון המלאקי. לא יודע איך. זה כמו אמינות היום, שהרב קורא לה המלאקיות הרוחנית. יש אנשים, שאתה לא רואה אותם בכלל, והם מחללים במאחורי הקלעים של התרבות. והם ייצרו תרבות כזאת, שאתה לא שם לב, היא תהיה מנותקת מאלוקים. איך יש להם כישרונות כאלה? אלוקים יצר להם כישרונות כאלה. זה לא סתם. הרב קורא לזה במקורות אחרים, הרוע עולמי. יש עם כזה, יש טיפוסים כאלה, הם יודעים לעשות את זה. כשאנחנו פוגשים את המלאק, מה קורה לנו? אנחנו מקרה, אנחנו טומאה וקרי, ואנחנו מתקררים. איך? דרך מה? יש פה עם כזה שהוא יודע לייצר תרבות, אתה רואה אותו, אתה משתכנע. הוא חודר אותך. הרב קורא לזה ערס. ערס זה אומר, אתה מקבל דקירה קטנטנה, ואתה רוצה, נו, זה בסדר, בקרב יש הרבה פצעים. עוברים כמה שעות, אתה פתאום מת. למה? כי דרך הדקירה קטנה, הוא עיוות לך את כל הרקמות ואת כל הצדדים הכי יסודיים שהחיים תלויים בהם, הזרמים החשמליים מהמוח לגוף. אם הערס יודע לעצור את זה, אתה לא שם לב, הוא רג אותך. אז אותו דבר פה. המפגש עם המלאק, תראו מה הוא עושה אפילו לנו. גם אנחנו לא יכולים לנצח אותה. כי המלאק זה כישרון שהוא מראה לך, זה אבוד, זה חסר סיכוי לנצח את הגוף. אין לך סיכוי, זה לא מלחמה אידיאולוגית, זה לא מלחמה פילוסופית, זה מלחמה תרבותית, רוחנית, דתית. אתה רק פוגש אותו, הוא כבר מצנן אותך. הוא מראה לך שהחיים זה מקרה אחד ארוך, החיים יש בהם טומאה, ואת כל החום ואת כל אהבת אלוקים שלך ואת כל אהבת הטוב ואהבת החסד, הכל מצטנן ונהיה קר. למה דווקא שלושת הדברים האלה? כי המלאק בעצם מנסה להגיד, מה הכוונה שהכל מקרה? הכל מקרה זה אומר, תשמע, אתה חי בתוך עולם, נראה לך שיש פה תרחישים ותהליכים ודברים אמורים לצאת לפועל ולהתגלות. צא מהסרט. הכל מקרה. מה שאתה רואה זה מה יש. ואל תנסה להגיד לי שאתה רואה פה איזה גרף של עלייה וגרף של אין כלום. העולם חסר משמעות, חסר כיוון, שום דבר לא יצמח ממנו. אז מה כן יש? יש קרי ותומה. מה שאתה רואה בחוויה, זהו. זה החיים. שם תחפש את האינסוף שלך, שם תחפש את הריגושים שלך, שם תחפש את מטרת החיים שלך. אתה רוצה תחפש מקומות אחרים, אבל תעזוי. אתה עזוי. ודבר שלישי, הוא מקרר לך, כמובן שמי שהעולם אצלו מופקר, ומי שהוא שייך לתומעה, אז ממילא, תומעה, אווירת שמיים, ודבקות, ואהבת השם, ולהיות עובד השם באמת, בשמחה, וביראה, כל זה הולך ומצטנן. זה הטיפוס. זה עם כזה שאנחנו לא יכולים לנצח אותו. כי יש לו יכולת בלתי ניתנת לסיום בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא יצר פה עם, הוא נולד לפנינו, הוא יותר גדול מאיתנו. כשאתה רואה אויב, אז אתה מחסל אותו. אבל המלאק, אתה לא רוצה לחסל את הגוף שלו, אתה רוצה לחסל את הרוחניות שלו. זה כמו בסרטן, אתה תוריד את התאים האלה, בסדר, זה לא יעזור, כי יש גרורות מסתובבות בכל מקום. אז אם לא תנצח את הסרטן, אתה גם לא תנצח, אתה לא מנצח כלום, אתה תוכן מים. אי אפשר לנצח אותו. זה כמו שמסילת שרים כותב, שמי שרוצה לנצח את היצרים שלו, אז איך עושים את זה? איך הולכים ובונים נפש של בן אדם שהוא זריז, זהיר, נקי, וכו' וכו'. תורה מביאה לידי. אתה לבד תצליח לחסל את התאים הסרטניים שאתה רואה. אבל כמו שהתאים האלה נולדו באישיות שלך, גם אם תחסל אותם, יקומו אחרים. אתה לא תצליח לחסל אותם. איך אפשר לנצח את הסרטן שקיים בתוך הלב? תורה זה דבר כללי, זה דבר אלוקי. היא יכולה לקחת את האדם המפוצל, שיש בו טוב ויש בו גם רע, ולהעצים את הטוב האלוקי שקיים בו. רק התורה יודעת לעשות את זה. כך אומר המסילת ישרים. לכן, כשאנחנו רוצים לנצח את המלאק, עם ישראל כשהוא נפגש בהמלאק, אי אפשר לבוא ולהוציא את הנשק התחיל ללחם. זה לא זה. כל השנה כולה אנחנו מאוד מאמינים בקימה קימה, בללכת ולבנות לאט לאט, שלב אחרי שלב, בהדרגה. את העולם הפנימי שלנו אנחנו מעריכים את הטוב, מודים עליו, מנסים להעצים אותו, מנסים לקדם אותו, לאט לאט. אבל כשאנחנו נלחמים באמלק, אנחנו לא יכולים לגשת למלחמה באמלק מתוך המדרגה הנוכחית שלנו. זה בלתי אפשרי. הוא ינצח. למה? כי יש לו כוחות אלוקיים כאלה להראות שאנחנו חיים בסרט. אין סיכוי. זה עבוד. איך ניגשים למלחמה המיוחדת הזאת באמלק? אין הרבה זמן עכשיו להסביר, אז נתפוס לפחות את תענית אסתר. אומר פה הראש, כדי לנצח את המלאק, רק דרך זה שדבר ראשון תעכלו, זה לא מלחמה פרטית של שרירים. זה לא טקטיקות של מלחמה רגילות, זה לא זה. כי אתה תבוא לקרב, ופתאום תראה שאתה אומר, רגע, אבל הוא צודק, למה אני נלחם בו? הוא יותר חזק ממך תרבותית. אתה חייב לעצור הכל ולהבין שהמלחמה פה היא לא שלך. אתה חייב פה להתרומם לצד האמיתי שלך. אתה חייב לשים אותו מול העיניים, להיות חדור בו, להיות מאמין בו, ורק ככה אתה יכול ללכת ולנצח את העמלק הזה. בלי זה זה לא ילך. לכן אומר הרמב"ן, עם ישראל שהולך להילחם והוא רואה את העמלק, הוא רואה את העמלק והוא נחלש. בא משה רבינו ומסתכל על עם ישראל בעין לטובה. מה הכוונה לטובה? משה רבינו בא ואומר, בסדר שעכשיו המצב מסובך ויש גם טוב קצת, או הרבה, ויש גם רע. בסדר, אבל אתם לא כאלה. ועם ישראל מציץ למשה רבינו, ומשה רבינו נותן להם את הכוח ואת האמון המוחלט בזה שהם באמת כאלה, וככה עם ישראל מנצח. ככה זה גם אצל שאול, אין זמן להרחיב. ולכן, גם לפני פורים, כדי לנצח בפורים את הצדדים העמלקים, שכל שנה ושנה הולכים וצפים מחדש, בתוכנו, בתרבות שלנו, אז פורים זה חג כזה שכנראה אנחנו יכולים להיזכר ולהיפגש, המקובלים קוראים לזה בקדושת הגוף. במי אנחנו באמת? הגוף לעתיד לבוא, ואצל האדם הראשון היה קדוש. המדרגה הזאת הולכת ומתגלית אלינו בפורים. אבל כדי שנבין איפה אנחנו עומדים ונבין את גודל השעה, אנחנו לפני זה חייבים לעצור הכל, לא בגלל שמישהו חטא פה ולא בגלל שבית המקדש נחרב, זה צום אחר. זה צום איפוס. תבין איפה אתה נמצא. אנחנו לא יכולים להיכנס לפורים עם החיים הרגילים, עם הדברים הנחמדים, הדברים היפים, הדברים הפחות יפים. ככה אי אפשר להיכנס לפורים. אי אפשר ככה לנצח את המלאק. בעזרת השם שהצום יעשה את שלו ונהיה מוכנים לקבל את המדרגה של פורים של השנה.